שלום וערב טוב, שלום לכולם. ובכן, קהל קדוש, ערב טוב. אנחנו ממשיכים בפרק ב' של מסכת אבות. ואנחנו ב... האמת היא, אצלי זו משנה ח', אבל קשה מאוד לקבוע בזה מסמרות מסיבה פשוטה, שהמספור של המשניות משתנה ממהדורה למהדורה. נכון? המספור של הפרקים הוא אותו מספור, אבל ברגע שאנחנו עוברים לחלוקה הפנימית של הפרק, אז המספור משתנה. אז אצלי זה משנה ח', אבל ייתכן שאצל אחרים זה משהו אחר. זה מתחיל אצלי ברבן יוחנן בן זכאי. כן, בבקשה, יש לך שאלה. אתה רוצה לשאול שאלה לגבי שבוע שעבר. עשה זאת בכיף, אל תחת. אנחנו מוכנים לכל שאלה. לא אמרתי שתמיד תהיה לי תשובה. מה השאלה, אדוני?
הזכרנו שבוע שעבר שהמטרה של אדם בעולם הזה זה דעת השם. אני רוצה לשאול, האם יש קשר של ניגוד בין דעת השם, שזה הייעוד של האדם בעולם, ובין עץ הדעת? כי עץ הדעת לכאורה נאסר. אז השאלה אם זה אותה דעת או שזה שני דברים שונים או
אתה רוצה שנחזור על השאלה? איך הוא?
טל,
כן. טל שואל כדלהלן. בשבוע שעבר הגענו למסקנה המוכחת מן הלוח שמטרת חיי האדם בעולם היא לדעת את השם, נכון? איך אני יודע? זה אפילו כתוב פה על הלוח. אתם רואים, יש פה סולם. כסף, בריאות, מוסר, דעת השם, נכון? זה כתוב שם בשפיץ. וטל שואל, האם יש ניגוד בין האמירה הזאת לבין איסור אכילת עץ הדעת? ואם הוא יסגור את החלון, אז לא יהיה קר בחוץ? מה, זה בדיחה שחוקה, אני לא מבין. דייג, אוהבים? אז אני חוזר עכשיו על שאלתו של טל. האם המטרה של דעת השם, הצבת דעת השם כמטרת החיים, איננה סותרת את איסור אכילת עץ הדעת? נכון? עד כאן השאלה שלו.
שאלה יפה.
רק שהיא בנויה על הנחת יסוד לא נכונה, שהיה איסור לאכול מעץ הדעת. בעוד שמצד האמת האיסור היה מלאכול עץ הדעת טוב ורע. נכון? מה פירוש דעת? חיבור. לחבר את הטוב עם הרע זה אסור. כלומר, דעת השם זאת דעה שכלית, ודעת טוב ורע זאת בעיה מוסרית.
אז זה לא...
נכון. כן, בבקשה, אדוני. אגב, כתוב בתורה ככה. ומעץ הדעת, מכל עץ הגן החול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. אמרו המקובלים שלעתיד לבוא, אנחנו נקרא בתורה את אותם הפסוקים, אבל בניקוד אחר. יהיה כתוב כך, מכל עץ הגן החול תאכל, ומעץ הדעת טוב. ורע לא תאכל ממנו. במקום להגיד, ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל ממנו, אלא כתוב, ומעץ הדעת טוב. כלומר, זה המשך של הפסוק, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב. ורע, לא תאכל ממנו.
זאת אומרת, חלק מהפירות של עץ הדעת תאכל וחלק לא תאכל?
תאכל את עץ הדעת טוב.
זאת אומרת, צריך לאכול אותו באופן מסוים,
כנראה.
לבשל אותו, משהו את
הפירות. משהו כזה, משהו כזה. כלומר, זה עניין של גישה. הכל תלוי בגישה. לפעמים אותם התכנים, מתוך גישה מסוימת הם חיוביים, מתוך גישה אחרת הם שליליים. זה דבר מאוד מצוי, שלפעמים באמת אותה אמירה, באופן מסוים זוכה לשבח, ובאופן אחר זוכה לגינוי. כן, מה רצית? אתה רוצה גם שאלה על המשנה הקודמת. אנחנו לא נתקדם ככה היום. טוב, נו, מה השאלה?
על דעת הפוך.
כן.
אז גם קשור לדעת השם, שבעיקרון יש איזה קשר בין הזמן שבו יודעים את השם לבין שלום, שצריך להגיע זמן כזה שיהיה שלום, ויהיה זמן לבנאי לכל זה.
מה, יותר טוב שלא יהיה שלום. כן, מה?
לא, כי מה שאילן אומר זה כמו שאתה אמרת, זה כאילו נראה
מעגל
אינסופי.
נכון.
אז מה,
אם
החכמים
גם עושים
איזשהו,
איך נשבר
המעגל?
איך
נשבר המעגל?
פה לא כתוב.
לא כתוב.
נכון. מה אני אעשה? אם כי כתוב במשנה אחרי זה, מרבה צדקה, מרבה שלום. יש בליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן ברסלב, יש משהו מעניין בנושא הזה. הוא אומר שהקול, קוף וקוף, הקול של האדם לא נשמע כשיש רוח שערה. אבל כשהאוויר צלול, הקול נשמע למרחוק. והוא אומר, אם כן צריך למצוא איזה דרך להצליל את האוויר.
אגב, הוא גם לא נשמע שאין אוויר. בחלל הקול לא נשמע.
הוא גם לא נשמע גם כשאין אוויר. נכון. נכון, אתה צודק. אם כן, צריך למצוא דרך שיהיה מדיום להעברת הקול, באופן שזה לא יהיה רוח צערה, וגם לא היעדר רוח בכלל, אלא צריך רוח צלול, אוויר נקי. אומר רבי נחמן, מה שמנקה את האוויר, והוא מביא לזה כמה מקורות, זה ריבוי הצדקה. כאשר אדם מרבה בצדקה, אז הוא מרבה את הצלילות של האוויר, ואז הכל נשמע למרחוק. ולכן מסביר שעל מרדכי נאמר, ושומעו הולך בכל המדינות. למה שומעו הולך בכל המדינות? מכוח הצדקה שעשה. אז יש מרבה צדקה, מרבה שלום. טוב. אפשר להמשיך עכשיו או שזה... בוודאי שזה פרק שני, זה שאלה. הרי שבוע שעבר זה הפרק שני. שבוע שעבר היינו בפרק שני. ועוד לא סיימנו את הפרק. אותך? אותה. טוב. בואו נמשיך. רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהילל ושמי. הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. זוכרים? על זה דיברנו שבוע שעבר, נכון? אז אם כן, על החלק הזה אני לא אחזור. אני רוצה להמשיך. 5 תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. זה חידוש עצום מה שכתוב כאן. זה המון. עד עכשיו היינו לומדים שזוגות קיבלו מזוגות שקיבלו מזוגות, נכון? יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן. אחר כך יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח. יהושע בן פרחיה וכו', נכון? תמיד זוגות, זוגות. שמעיה ואבטליון, הלל ושמי. אם כן, התורה עוברת מדור לדור בזוגות, זוגות. למה זוגות? אחד מידת החסד והשני מידת הדין. כיוון שהתורה היא תורה של אחדות המידות, כיוון שהתורה היא תורה של אחדות המידות, חייב להיות שהיא מועברת על ידי בעלי מידות הופכיות זה לזה, אחד חסד ואחד דין. לכן זה שיש לרבן יוחנן בן זכאי 5 תלמידים, זה חידוש עצום, מה קרה פתאום?
זה לא אומר שכולם משמשים בתפקידים רשמיים, זה לא אומר של...
לא, גם להלל ושמי היו אלפי תלמידים. וגם לשמעיה ואבטליון היו אלפי תלמידים.
אז לכן זה שהיו לו...
אבל זה שמציינים את 5, וגם לרבן יוחנן בן זכאי היו אלפי תלמידים. אבל עד עכשיו היו מציינים רק מזוג לזוג, ופתאום מציינים לך 5. אז זה משמעותי, יש פה איזושהי משמעות לעובדה. אבל קודם כל אני רוצה שתבין את השאלה. כלומר, רבן יוחנן בן זכאי, המשנה מציינת, רואה לנכון לציין שיש לו חמישה תלמידים. ברור שהיו לו יותר, אבל הוחלט בסידור המשנה, מי שכתב את המשנה, החליט לציין את העובדה, שהיו לו חמישה תלמידים. אם כן, זה לא בכדי. יש משמעות למספר הזה. עד כאן מובן מה שאני אומר? בסדר.
זה מראה ירידה.
זה מראה, אתה טוען, על ירידה. וכי למה? פרש נא דבריך, איש יקר.
עד עכשיו היה צריך בשני אנשים שיתרגמו את זה שקיבלו ממנו את התורה. עכשיו אנחנו צריכים חמישה אנשים שונים בשביל
שיתרגמו
את הנפש של רבן יוחנן בן זכאי.
אז יש לי שאלה אליך. רבן יוחנן בן זכאי קיבל ממי? מהילל ושמי, נכון? אם כן, הוא מקבל לבדו משני אנשים. אז מה זה אומר? זאת אומרת שזה לא ירידה, זו עלייה. מבחינתו זו עלייה. כלומר, זה אדם שמרכז בתוכו גם את תורת הלל וגם את תורת שמי. ולכן הוא יכול להוות חוליית מעבר אל הדור הבא. במיוחד שהחוליה שהוא מהווה היא חוליה מאוד בעייתית בתולדות האומה, כיוון שהוא בעצם היה המייסד של היהדות. כן, מייסד היהדות זה רבן יוחנן בן זכאי. לפני כן מה היה? לפני כן הייתה תורה. ומי רבן יוחנן בן זכאי ואילך, מתחילה היהדות. מה ההבדל? אין מה להשוות בכלל. ודאי. התחילה היהדות לתפקד כדת. לפני כן היא תפקדה כאומה. כי הייתה מדינה, היה מקדש, היינו חלק מן הגורמים בזירה הפוליטית הבינלאומית. מרבן יוחנן בן זכאי ואילך, היהדות מתפקדת כנספח דתי בתוך העולם ההלניסטי רומי. זה שינוי דרמטי, מובן? ולכן הוא הראשון גם שיש לו תואר רבני. רבותיו נקראו הלל, שמי, והוא נקרא רבן. כן, משהו השתנה פה, נולד התואר. אז זאת אומרת שהיה צריך לא לטעות. יש סכנה גדולה בהתנהגות של רבן יוחנן בן זכאי. כי יכול להיות שהוא עושה טעויות. הכל תלוי באדם אחד. יש אדם שלא טועה? יש הרי הסיפור המפורסם, שהוא יוצא באמצע המצור, בתור גופה, כן? מה? עושים אותו כאילו שהוא מת. מי הולך כביכול לקבור אותו? שני תלמידים שלו, שהם, לא יודעים, רבי אליעזר ורבי יהושע. אחד מידת הדין, השני מידת החסד, נכון? אחד תלמיד של בית שמאי, אחד תלמיד של בית הלל. והם מוציאים את כביכול גופה של רבן יוחנן בן זכאי מחוץ ירושלים, והם מפגישים אותו עם השליט הרומי של אותם הימים, הלא הוא אספסיאנוס, קיסר, והוא קובע איתו את החוזה שמסדיר את היחסים בין היהדות לבין העולם הגוי לאורך כל הגלות כולה, למשך 1880 שנה, מחורבן הבית ועד הקמת מדינת ישראל. ברור? אז ייתכן שהוא עושה פה פשלות איומות. הנה, בדיוק, זו הטענה של רבי עקיבא. רבי עקיבא טען את זה. רבי עקיבא, היה ביקורתי מאוד כלפי ההתנהגות של רבן יוחנן בן זכאי. עכשיו, לפי זה מובן איזה סיפור מאוד משונה שיש במסכת ברכות. כשרבן יוחנן בן זכאי היה חולה, לקראת מותו, נכנסו אליו תלמידיו, והוא התחיל לבכות. שאלו אותו תלמידיו, רבנו, עמוד הימיני, הפטיש החזק, נר ישראל, בשביל מה אתה בוכה? מה הנחת היסוד של השואלים? שאין לך מה לבכות מפני המוות. מה זה מוות בשבילך? זה כלום. הרי אתה עובר מעולם צר לעולם רחב, מחושך לאור, אז בשביל מה אתה בוכה? כן, זה קושיה תיאולוגית. אמר להם, שתי דרכים יש לפניי, ואיני יודע באיזו אני הולך. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה שני הדרכים? גן עדן, גיהינם, נכון? עכשיו, לא מובן. אם אדם צדיק כרבן יוחנן בן זכאי לא יודע אם הוא הולך לגיהינם או לגן עדן, אז מי יכול להיות בטוח בדבר הזה? מה יהיה איתנו הקטנים? אוי ואבוי, מה יהיה עלינו? נכון?
אז הם גם התחילו
לחשוב. לא. הייתה לו סיבה לרבן יוחנן בן זכאי לחשוב שהוא הולך לגיהינם.
בגלל הוויתור
על ירושלים. כלומר, הוא לא יודע האם כל חייו, מכאן ואילך, הוא שאל את עצמו, אם הוא עשה נכון או לא עשה נכון. כלומר, אם הוא עשה נכון בזה שהוא הקים את היהדות, או לא. מובן? אולי, הוא לא ידע. כלומר, אתה יכול להיות בטוח?
זה בדיעבד.
היום בדיעבד, אבל בשעה שהוא עשה את זה. עכשיו מסופר שכשיצאה נשמתו, קצת לפני כן אמר, הוציאו כלים מפני הטומאה, כן, הרי כיוון שהוא הולך למות, הוא יתמה כל מה שיש בבית, לכן הוא אמר להוציא את הכלים מן הבית, והביאו כיסא לחזקיה מלך יהודה שבא. מה זה הסיפור הזה? הוא ראה שחזקיה מלך יהודה עומד לקבל את נשמתו. שלמה דווקא חזקיה מלך יהודה? כי חזקיה מלך יהודה לא ויתר על ירושלים. כשבא סנחריב ודרש ממנו לעשות שלום, בתנאי שהוא ימסור בידו את השלטון על ירושלים, ואז הוא ייתן לו חירות דתית, וחזקיה מלך יהודה סרב. ואנחנו רואים, ותמיד, כן, המודל שעמד בפני רבן יוחנן בן זכאי, זה המודל של חזקיה מלך יהודה, והוא שאל את עצמו, האם הוא לא היה צריך להתנהג כחזקיהו. כשהוא רואה שחזקיהו בא לקראתו, אז הוא הבין שהוא היה בסדר. נכון? מה שאתה אומר שזה הציל את היהדות. אבל אני אומר, זאת עמדת אחריות אדירה. יש לפעמים, יש מעט זמנים כאלה בהיסטוריה, שאתה קובע לאן ההיסטוריה מתה. לכיוון הזה או לכיוון הזה. בסדר? אז זה מה שכתוב כאן. רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמאי. עכשיו, אנחנו אמרנו שהיו לו 5 תלמידים. למה? בגלל גדלות האישיות שלו. אישיות גדולה שכוללת את כל הרכוש של הדורות הקודמים, חייב שיבוא לידי ביטוי ב5 תלמידים. מובן? כן.
מה הקשר של הסדר של הבאת החכמים? הרי הלל ושמאי הוזכרו גם בסוף פרק.
נכון.
זה לא סדר כרונולוגי. נכון? לכאורה. כלומר, בחלק מהמשניות זה כן נראה כרונולוגי, ואיפשהו זה כאילו נראה נקטע והולך אחורה וקדימה.
שאלתך זו נשאלה על ידי המהר"ל מפראג בפירושו למסכת אבות על המשנה הזאת. אז תקרא שם בדרך חיים על המשנה הזאת, ודעת לנפשך ינעם אמן, אינשאללה.
אלה התלמידים שמוזכרים בהגדה של פסח, שישבו עד קריאת שמע של שחרית,
עם רבי עקיבא. תראה, אני לא יכול לדעת כיוון שעוד לא קראתי.
את מה לא קראת? את האגדה?
את האגדה קראתי שנה שעברה. מעשה, מה?
הרב בטח זוכר את האגדה.
בוא נבדוק. מעשה ורבי אליעזר, ורבי יהושע, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא, ורבי טרפון. אז השניים מתוך 5 מופיעים, והאחרים לא. נכון? אז זה עונה על השאלה שלך?
כן.
יפה. עכשיו אני רוצה לחזור לנושא של 5 תלמידים. מה זה 5?
5.
וזה 5 לכותרת, וזה 5 פינות לכובע שלי. מה? המספר חמש מורה על מה שחזק. למשל, הצלע החמישית היא הצלע שכנגד הלב, נכון? והיא המגינה על הלב. ויקהו אל החומש כתוב, נכון? או למשל, אדם שהוא חמוש זה אדם חזק, אדם שיש לו כוח. המספר 5 מורה על הכוח.
זה פנטגון 5, זה גם אדם. הכוכב המחומש זה התפורה של האדם.
לפי ליאונרדו דה וינצ'י. נכון? אולי, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. חמש זה ארבעה כיוונים ואמצע מרכז. כלומר, זה פיזור, ובתוך הפיזור נמצאת האחדות. אז זאת אומרת, עכשיו היהדות מתחילה להתפזר, אבל יש לה כוח החמש. בסדר? זה המהר"ל שוב גם בנצח ישראל, פרק א', בסוף הפרק. אז גם פה חמישה. עכשיו, שימו לב, יש עוד משהו שיש בו חמש בגוף האדם. מה? הנה היד.
וגם הרגל. חמסה.
כן, חמסה. חמסה עליק. כן? אז זאת אומרת, חמש. חמש זה מה ש... זה גם מה שלוקח, זה גם מה שנותן. יש אות שהיא חמש. איזה אות? האות ה. אומר יוסף, ה לכם זרע וזרעתם את האדמה. כלומר, ה זה הנתינה. כשרוצים לזרוע, יש איזו תנועה אצילה של הזורע, נכון? שהיא זורה לכל רוח. אז רבן יוחנן בן זכאי הוא ההתחלה של הזריעה והזריעה. לכן יש לו חמישה תלמידים, לכל הכיוונים. עד כאן אולי? שאם לא כן, הרי המשנה באה ללמד אותנו דברי מוסר. היא לא באה ללמד אותנו היסטוריה. אתה יכול להשתהל, זה בסדר. אתה רוצה תה? זה יעזור לך? טוב, יש פה מים. בסדר, טוב. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הם. הבה נראה. רבי אליעזר בן הורקנוס, ורבי יהושע בן חנניה, ורבי יוסי הכהן, ורבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערך. שמות. מה עושים עם השמות האלה? בסדר? מה הבעיה? משהו לא ברור? טוב, עכשיו, מה המשמעות של השמות האלה? אנחנו מיד נראה. הוא היה מונה שבחן. זאת אומרת, הוא היה מלמד אותנו מה יש ללמוד מן האישיות שלהם. רבי אליעזר בן הורקנוס, בור סוד. מה זה בור סוד? מסויד.
אטום.
אטום. שאינו מאבד טיפה. מה זה אומר? שרבי אליעזר היה אדם כזה שלמד את הכל. ואת הכל הוא שמר אצלו. רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו.
זה הכל מה שיש להגיד אליו.
מה זה אשרי יולדתו?
היה
בחור טוב. הוא בסדר. טוב. רבי יוסי הכהן, חסיד. רבי שמעון בן נתנאל, ירח את. ורבי אלעזר בן ערך, מעיין או כמעיין המתגבר. הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף אחת, עזרה בכף מוזניים, ואליעזר בן הורקנוס בכף שנייה, זה הראשון, מכריע את כולם. אבא שאול אומר משמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מוזניים, ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהם, ורבי אלעזר בן ערך בכף שנייה, מכריע את כולם.
מה זאת אומרת אבא שמואל אומר בשמו? כי הוא מתקן את הטענה הראשונה?
יש מסורת אחרת על דברי רבן יוחנן בן זכאי אצל אבא שאול. מה שנקרא משנת אבא שאול. טוב. זה נחמד המשנה הזאת, אבל מה זה בא ללמד אותנו? טוב, אני הייתי רוצה קצת להבין.
אבא שאול זה כמו בערבית אבו שאול?
לא, אבא זה לשון כבוד, כן. כמו בבא, כן. אבויה, אוקיי. כן, אל פאפה. כן. כן, אז אבא שאול זה אדם שמכבדים אותו. כן? כן. בוודאי, רבן יוחנן בן זכאי היה מונה את השבחים של תלמידיו. זאת אומרת, זהו כזה, זה כזה, זה כזה. טוב, אז בואו ננסה להבין על מה מדובר. רבי אליעזר בן הורקנוס, מכירים אותו, את הסיפור שלו בכלל? הוא אדם מעניין. אבא שלו קראו לו הורקנוס, נכון. עכשיו, הורקנוס היה אדם עשיר שהיה חי באזור של ירושלים, והיו לו שדות וכרמים. והוא ראה שהבן שלו, אליעזר, בוכה. אמר לו, אתה בוכה כנראה אתה משועמם, בוא תעבוד קצת איתי בשדה. שם אותו לחרוש. והמשיך לבכות. אמר לו, אני רואה שבטח קשה לך, כי אתה חורש במקום של תרשים, במקום שיש בו הרבה אבנים. בוא תחרוש במקום יותר רך. שם אותו באדמה רכה. והמשיך לבכות. עד שאמר לו אביו, אביו פתאום שם לב שאולי צריך לשאול אותו, מפני מה אתה בוכה? כן, כלומר, בינתיים הבן שותק, כן? אבל מפני מה אתה בוכה? ואמר, אני בוכה מפני שאני רוצה ללמוד תורה. ידעת? כל הכבוד. ואמר לו, אביו, תפסיק לדבר שטויות, כי אתה כבר בן 28, ואתה לא למדת כלום, אז תישא אישה, ותוליד ממנה ילדים, ואתה לוקח אותם לבית הספר, והם ילמדו תורה. והוא לא הסכים.
אז הוא לא היה נשוי גם אז.
האם הוא היה נשוי או לא היה נשוי, אתה שואל.
כי אתה אומר,
אם הוא אומר לו, כך אישה, אז אתה אומר, אתה מדייק מהדברים שהוא עוד לא היה נשוי. יפה, יפה מאוד. זה נקרא דיוק. זה נקרא דיוק. כל הכבוד. טוב, בקיצור, מסופר שרבי אליעזר ברח מאביו והגיע לירושלים כדי ללמוד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי. אבל לא היה לו מה לאכול. אז הוא היה אוכל אדמה. כדי למלא את בטנו, היה אוכל אדמה.
תולעים מהאדמה.
לא, אדמה. טוב, זה צריך להבין, יש הרבה רמזים בכל הדברים האלה. עד שיום אחד, כיוון שהוא לא אכל הרבה זמן, אז הריח שיצא מפיו היה ריח עז, ורבן יוחנן אמר לו, תעוף מפה. אמר לו, אתה דחית אותי כאדם המוקש חין וכולי, בסוף התעניין רבן יוחנן זכאי, ראה את הסיפור, וראה שהבן אדם, בכל זאת הוא משהו, לימד אותו הלכה אחת, ועוד הלכה, ועוד הלכה, עד שבסוף נהיה גדול בתורה, לאחר ימים הגיע הורקנוס, אביו לירושלים, ואמר, למה הוא עלה לירושלים? כי הוא רצה לחפש את הבן שלו, כדי לנשל אותו מן הירושה.
אבל הוא כבר היה מנושל בעצמאי.
מה זה לנשל? לדזריטה. אבל, כיוון שהוא היה אדם חשוב, האורקנוס הזה, הלך והתארח אצל רבן יוחנן בן זכאי, שהיה נשיא הסנהדרין באותם הימים. כלומר, אם כבר אדם מכובד, הולך לנשיא הסנהדרין. ואז נמצא שם אליעזר בן הורקנוס, ואז הוא מטריל, ואז רבו, רבן יוחנן, אומר לו, דרוש, תגיד מה שיש לך להגיד.
בלי לדעת שזה אבא שלו.
אמר לו, איני, כל מה שאני יודע, אני יודע ממך. אמר לו, אף על פי כן. אגב, מה זה איני יודע אלא ממך? זה בדיוק העיקרון של בור סוד שאינו מאבד טיפה, שאמרו עליו, ככה מובא בתלמוד, אמרו עליו על רבי אליעזר בן הורקנוס, שמעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. הוא היה אומר רק דברים שהוא שמע מפי רבו. יש אפילו סוגיות מגוחכות, שם רואים שרבי אליעזר שותק. למה הוא שותק? כי הוא לא שמע כלום מרבו על זה. אז הוא שותק. הוא שמרן. הוא שמרן, אז תזור. אז מה המעלה הגדולה שלו? אמר לו רבן יוחנן בן זכאי, דרוש. אמר לו, רבי, כל מה שאני יודע, אני יודע ממך. אמר לו, אף על פי כן. ואז רבי אליעזר פתח את פיו, ואמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. איך זה יכול להיות? הרי הוא לא אמר דבר שהוא לא שמע מפי רבו. אז איך הוא אומר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם?
איך זה חמור אותו כבר בלילה?
הכוונה היא שהוא שמע מפי רבו את אותם הדברים שלא שמעתם אוזן מעולם, אפילו האוזן של רבו.
אז איך רבו דיבר אם הוא לא שמע את משהו?
אני אסביר לך. בגלל שרבו, הדברים שרבו אומר זה לא מדעתו. מאיפה באה התורה של רבן יוחנן בן זכאי, תגידו?
מהלל ושמאי.
ומאיפה באה התורה של הלל ושמאי?
מסיני.
מסיני. יוצא לפי זה שכשהרב מלמד, הוא לא מלמד את דברי עצמו. הוא מלמד מה שעובר דרכו. ולכן יכול התלמיד לגלות בתוך דברי רבו דברים שרבו לא יודע. כלומר, רבי אליעזר אומר רק מה שרבו אמר, אבל אף אחד לא שם לב שזה מה שרבו אומר, אפילו לא רבו. ברור? אז זה המעלה הגדולה. שהוא בור סוד שאינו מאבד טיפה, ומכוח זה דווקא מתוך הנאמנות, הייתי אומר אפילו המגוחכת, הקריקטורית במידה מסוימת, הוא מעביר את כל התורה של רבו, ולכן יכול להוציא משם דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. עד כאן זה מובן?
זאת אומרת, הוא שינה את הנימה אבל לא את המילים, או שהוא גם קצת שינה את המילים?
לא, הוא גילה בתוך דברי רבו מה שרבו לא ידע שהוא אומר. בסדר? זה מין כישרון מיוחד כזה.
זה, מה חשבת שם על נשמה? מתגעגע אליך פה.
עבדה, תשמר לי בפה.
למה? הוא שואל שאלות נפלאות.
מה זה?
פיו מפיק מרגליות. כולנו נהנים ממנו עצה ותושייה. חוכמה וגבורה. כן? ואם יש לך טענות, תראה מה שהולך בשיעורים שלי במכון מאיר. בבוקר. יש שם אחד, יש שם אחד. כן? זאב, סייע תמימה לידו. כן. עכשיו... כן, כן, אתה צריך לראות שם. עכשיו, בואו נחזור לעניין שלנו. יש שאלה בכלל, מה זה אדם גדול? כן, רבן יוחנן בן זכאי הוא אדם גדול. במה הוא גדול? אני יכול למשל לשאול, למשל אומרים על פילוסוף, על סוקרטס למשל, שסוקרטס הוא אדם גדול. במה סוקרטס גדול? איך אני יודע שיש לו חוכמה? כי אני רואה כמה תלמידים יש לו. הרי האימא של סוקרטס במה עסקה?
מיילדת.
הייתה מיילדת. מיילדת של גוף. וסוקרטס אמר על עצמו שהוא המיילדת של הנפש. כלומר, הוא מיילד את הנפשות של תלמידיו. אז הוא היוצר אותם. אבל בספר שמות כתוב אחרת. בספר שמות כתוב, ויאמר מלך מצרים אל המיילדות העבריות. מה זה המיילדות העבריות? זה לא... לא, 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 תן לי לדבר, בכל זאת, תתחשב ברובן. בכל זאת, משהו. כן, המיילדות העבריות זה הסוקרטס היהודי. כן? כלומר, אם סוקרטס הוא מיילדת, אז התורה באה ללמד אותך מי זה המיילדות העבריות. והמיילדות... איך כותבים המיילדות בעברית? ה, מם, יוד, למד, דלת, וו, תו. אבל בתנך זה כתוב בלי וו. כלומר, המיילדות בלי וו זה אותיות התלמיד. אז מי המיילדת? התלמיד הוא המיילדת של הרב. הוא המיילדת של הרב. לכן אומרים שבעצם מה שעושה את האדם לגדול בתורת ישראל זה רבו. הוא אדם גדול, תראה ממי למד. לא מי לומד אצלו, אלא ממי למד. ולכן הרבנים נקראים תלמידי חכמים. הוא תלמיד של חכם. תלמיד חכם, הוא תלמיד של חכם. זאת אומרת, הוא גדול בגלל מי שהגיע התורה דרכו אליו. יוצא לפי זה, שבעצם כשהרב מלמד, הוא לא מלמד את דברי עצמו. לכן, זה בעצם מלמד תורה שהוא קיבל. אז מי מוציא אל הפועל את התורה הזאת? התלמיד שהוא המיילדת של החוכמה הגנוזה ברב. ברור? זה בדיוק ההפך בין הפילוסופיה לבין התורה. שהפילוסופיה בעצם מדברת בשפה של גאווה. הוא גדול כי יש לו הרבה תלמידים. והתורה מדברת בשפה של ענווה. הוא גדול... בגלל רבו. מובן? אז זה הבחינה הזאת של רבי אליעזר בן הורקנוס, שהוא בור סוד, הוא מקבל מרבו, ומעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. עד כאן מובן? טוב. רבי יהושע בן חנניה, מה הוא אומר עליו? אשרי יולדתו.
לא היה לו מה להגיד.
אז שישתוק. מה זה אשרי יולדתו? מי זה יולדתו? אמא שלו. למה אמא שלו צריכה להיות מאושרת? כדי שיש זכות מיוחדת לאמא שלו. נכון? מה?
בזכותו, בזכות
האמת. יכולת להגיד גם, אשרי אביו, חנניה. למה מדבר דווקא על האימא?
אולי הוא היה יתום.
יתום? איך אתה יודע?
זה הסיפור שהייתה יושבת על בתי ישיבות שם, לשמוע דברי תורה.
יפה, היא הייתה לוקחת את התינוק הזה, כלומר, כשהייתה בהיריון, היא הלכה מבית מדרש לבית מדרש לקבל ברכות, וכשהוא נולד, הייתה מביאה אותו לבית המדרש, למרות שהוא היה תינוק ולא יכול ללמוד, כדי שהאוזן שלו תקלוט דברי תורה. בסדר? ומזה נהיה רבי יהושע בן חנניה. עכשיו שימו לב להבדל פה עצום. באיזה גיל רבי אליעזר לומד, ובאיזה גיל רבי יהושע לומד? רבי אליעזר לומד בגיל 28. ואילו רבי יהושע בן חנניה לומד בגיל 0. עכשיו תגיד לי, מה ההבדל? כלומר, הרי אדם שלומד בגיל 28, אני מבין את המשמעות. אבל מה אכפת לו לתינוק ללמוד? מה זה השטויות האלה שתינוק לומד? מה? כן, הוא לומד בכל מקרה את כל התורה כולה, אבל גם כשהוא יוצא, עכשיו הוא כבר לא לומד כל התורה כולה, מספיק לשכוח. אז מה זה שלוקחים תינוק שלא מבין שום דבר, מביאים אותו לבית המדרש? הוא עושה רעש ומפריע, נכון? יש גם אנשים שהם לא תינוקות. נכון? למשל אתה. כן? מה אתה עושה? הוא לומד תורה באופן סגולי. יש מושג של סגולה. בסדר? יש דברים שבאים מכוח הסגולה, ויש דברים שבאים מכוח הבחירה. רבי אליעזר מדגיש תמיד במשנתו את מה שבא מכוח הבחירה של האדם, ורבי יהושע תמיד מדגיש את מה שבא מצד הסגולה של האדם. אני אביא לכם דוגמה. הרי יש לנו מאות של מחלוקות בתלמוד בין רבי אליעזר לרבי יהושע. אחת המחלוקות הקרדינליות זה השאלה במה תלויה הגאולה. הגאולה של עם ישראל. במה היא תלויה? במעשים או לא במעשים? מי אמר? מי אמר את? כלומר, את מסכימה עם רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, נגאלים, ואם לאו, אינם נגאלים. יוצא לפי זה שהגאולה תלויה במעשים שלנו. כלומר, רבי אליעזר היה מסוגל לשים שלט גדול, היכונו לביאת המשיח. מה זה היכונו? על ידי שתקיימו תורה ומצוות, אז אתם מביאים את המשיח. כן? זאת השיטה של רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, בין כך, ובין כך, נגאלים.
נכון.
משהו כזה.
ההיסטוריה הוכיחה שרבי אליעזר צודק.
ההיסטוריה הוכיחה שרבי יהושע צודק.
לא עובר ההיסטוריה.
כי הגאולה באה בזכות הציונות. והציונות היו פעילים, הם לא חיכו שיעלו אותם לארץ.
יפה, מצד שני, השאלה אם הם היו פעילים מבחינת תשובה. יש צד לדון ככה, וצד לדון ככה. זאת אומרת שרבי יהושע מסתכל על הסגולה, ורבי אליעזר מסתכל על הבחירה. נכון?
עכשיו זה... היו המאמינים שנשארו באירופה,
זה לא משנה. אבל מה שאני רוצה לומר, זה שרבי יהושע, הוא מתאים את משנתו לתולדותיו. כיוון שאמו הבינה שיש לו תורה סגולית, לכן הוא מדבר על הסגולה. רבי אליעזר, שיש לו תורה שהיא תולדה של המאמצים שלו, מדבר על הבחירה. עד כאן מובן? בסדר. אז עכשיו זה יותר מובן, האשרי יולדתו הזה. זה לא שלא היה מה לומר. היה מה לומר. מה היה, מה היה לומר? אשרי יולדתו. יפה. רבי יוסי הכהן, חסיד. מה זה חסיד?
לובביץ'.
חסיד זה לובביץ' או סאטמר. לא יכול להיות, מסיבה פשוטה, שבימים שנכתבה המשנה הזאת, לא רק שלא היו חסידי לובביץ' או חסידי סאטמר, אפילו הערים לובביץ' וסאטמר עוד לא נוסדו.
אבל אין מוקדם ומאוחר בתורה.
אבל יש מוקדם ומאוחר בהיסטוריה. ולכן זה לא יכול להיות.
למרות שהתלמוד קצת מערבב זמנים.
מה אתה אומר? לפנים משורת הדין. חסיד. אם כן, חסיד זה מי שעושה לפנים משורת הדין. יפה. סימן שיש שורת הדין, ויש לפנים ממנה. אם כן, מי שחסיד הוא אמצעי בין החסד המוחלט לבין הדין המוחלט. אם כן, יש לו במדרגה אמצעית. רבי אליעזר, כולו חסד, רבי יהושע, כולו דין. רבי יוסי הכהן, באמצע.
למה רבי יהושע כולו דין?
רבי יהושע, כולו דין. בגלל שהוא נאמן לדור הקודם. אשרי הולדתו. אני אסביר, לאט לאט. יש אחד מאבותינו שמו היה אברהם, נכון? מה היה אברהם? פורץ דרך. לכן האישיות שלו היא אישיות של נתינה, חסד גמור. כמו בור סוד, מלא מים, כמה שאתה רוצה, תשתה.
כמו מעיין.
לא, מים. מים. אבל יצחק אבינו, שהיה כל כולו מידת הדין, מה הייתה התכונה שלו? הנאמנות לאברהם. נכון? כלומר, המבחן של האישיות של יצחק זה הנאמנות למסר של הדור הקודם, ואילו המבחן של האישיות של אברהם זה דווקא אי הנאמנות לדור הקודם. כמו רבי אליעזר בן הורקנוס. ורבי יהושע הוא העתק של יצחק אבינו. אמא שלו כל כך שמרנית, היא מביאה אותו לבית המדרש, רק שלא יסתה מן המסורת. אם כן, רבי אליעזר מידת החסד, ורבי יהושע מידת הדין. מובן? ההפך מהמקובל לחשוב, אגב. ורבי יוסי הכהן, שהוא חסיד, שהוא לפנים משורת הדין, איפה הוא נמצא? מידת האמצע. מי זה יכול להיות אם לא אברהם ויצחק?
יעקב.
יש דבר מאוד מעניין. יעקב, עם מי הוא התחתן?
עם ארבע, איזה
מי? עם ארבע, נכון?
לא, התחתן עם שניים ושתי
פילצים. טוב, שניים ועוד שניים, נכון? שניים שהם ארבע. אם כן, השניים... עכשיו... השניים, רחל ולאה, מה היה קשר המשפחה ביניהן? היו אחיות, נכון? אבל רחל ולאה, תפסיק להפריע כל הזמן, רחל ולאה היו אחיות, נכון? עכשיו, האם מותר להתחתן עם שתי אחיות?
לא, זה גילוי הריות.
זה גילוי הריות, נכון? אסור. מתי מותר להתחתן עם שתי אחיות? כשאחת מתה, נכון? מותר להתחתן עם אחות אשתו אחרי מות אשתו.
זה מה שאריק שרון עשה.
נכון. זה מה שאריק שרון עשה. רגע. זה, אם כן, בימי יעקב אבינו אין בעיה. עוד לא ניתנה התורה או בחוץ לארץ, לא משנה. אבל אנחנו רואים שאצל יעקב אבינו יש שתי אחיות. למה? לפי מה שהסברנו זה מובן.
אבל זה למה?
כי הוא עשה סגולה עם נער, ואחרי זה בחירה עם רחל. יפה. כלומר, הוא שייך גם למידת הדין וגם למידת החסד. אז יש לו אישה של דין ואישה של חסד. כי הוא המיצוע של המידות. סגולה עם לאה, בחירה עם רחל.
מה זאת אומרת סגולה עם לאה?
כלומר, כי זה כפוי עליו. ורחל זה מבחירה. אותו דבר עם רבי יוסי הכהן. רבי יוסי הכהן, יש לנו... מקורות בתלמוד, שמיד אחרי שאשתו נפטרה, הוא התחתן עם אחותה. אם כן, הוא יעתק באישיות שלו של יעקב אבינו. נכון? אז אם כן, יש לכם פה שלושה תלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, של רבי יוחנן בן זכאי, שהם דומים לאבות. למה צריך שיהיו לו תלמידים הדומים לאבות? למה שלושה מהחמישה דומים לאבות? כי רבן יוחנן בן זכאי הוא מייסד את עם ישראל מחדש. אז הוא צריך עוד פעם להוליד, כלומר להוליד מבחינה רוחנית, את שלושת האבות. את אברהם, את יצחק ואת יעקב, את רבי אליעזר, רבי יהושע ורבי יוסי הכהן. מה?
למה זה לא
מספיק? נכון, באמת זו שאלה מעניינת. אני הייתי מפסיק שם, נכון? אבל האבות הם הקימו את עם ישראל. מה יש לך עוד? תורת ישראל וארץ ישראל. נכון? עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, ישראל. נכון? אז אם כך, צריך עוד מישהו שדומה למשה. נכון? מי זה דומה למשה? בוא נראה. רבי שמעון בן נתנאל ירא חטא. איפה כתובים? איפה בכלל יש דיבור על חטא? איפה שיש מצווה? איפה שיש מצווה, יכול להיות חטא. מי נותן לנו מצווה? משה, על ידי תורתו. רבי שמעון בן נתנאל, אם כן הוא היעתק של האישיות של נותן התורה. ומי נתן את ארץ ישראל? דוד המלך, נכון? דוד המלך. וכנגדו רבי אלעזר בן ערך, שהוא כמעיין המתגבר. זה דומה לדוד המלך.
לדוד קדם שאול.
לדוד קדם שאול. אבא שאול אומר בשמו שאלעזר בן ערך גדול מכולם. תודה על ההערה. אבל אני רוצה פה להסביר פה משהו. מה ההבדל בין דוד לבין אברהם, יצחק, יעקב ומשה? הוא לא החותם, הוא המחדש, הוא המעיין המתגבר. הרי הוא כתב ספר נפלא, נכון דוד? שמו? תהילים שעשוי מכמה חלקים? חמישה ספרים כנגד? חמישה חומשי תורה. מי נתן את התורה? הקדוש ברוך הוא. נכון? מי נותן תהילים? דוד. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן, דוד משיב. אז הוא כמעיין המתגבר. זה סוד התפילה. שנלמד מדוד. אם כן, אנחנו אומרים שחמישה תלמידים יש לו רבן יוחנן בן זכאי, כי הוא צריך להקים מחדש את האומה. לכן יש לו שלושת האבות, אחד כמשה, מולה כמשה ואהרון, ועוד אחד שהוא כמעיין המתגבר כדוד. זה מובן עכשיו? עכשיו, הכל פשוט. עכשיו, אני רוצה להבין משהו. יש פה ויכוח מי יותר גדול מכולם. האם רבי אליעזר בן הורקנוס, אם הוא בכף המאזניים מכריע את כל חכמי ישראל, או שמה רבי אלעזר בן ערך הוא זה שמכריע את כולם, כולל את אליעזר בן הורקנוס.
אני מאמין לאבא שאול.
אתה מאמין לאבא שאול. כל הכבוד לך. יש לך עמדה. זה חשוב שלאדם תהיה עמדה, כשיש דעות שונות. איך אפשר? יש לך רבנומטר. אם הרבנומטר, אתה מכניס את כל הרבנים ואתה בודק. מי שוקל יותר? מה, זה פשוט. כן? אגב, יש למשל ספר של מרן אחידה, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, אחד מגדולי ישראל במאה ה-18, הוא כתב ספר נפלא. הוא כתב הרבה ספרים, הוא כתב 83 ספרים. אחד מה-83 ספרים שלו, זה הספר שם הגדולים. מכיר את הספר הזה? זה כיף לקרוא אותו. זה ספר ביבליוגרפיה. הוא חילק את זה לשני חלקים. החלק הראשון נקרא מערכת גדולים, והחלק השני נקרא מערכת ספרים. והוא כתב שם רשימת כל הרבנים של כל הדורות, וכל הספרים של כל הדורות. מה שהוא מצא. כן? כן, כן, ודאי, ודאי. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שהיום כל מי שעושה מחקר באוניברסיטה בתחום הספרות התורנית, מוכרח להזדקק לספר הזה. כן? כלומר, הוא היה עם ראש מחקרים מאוד רציני. עכשיו, מה שבוד מעניין, הוא לא סתם כותב, הרב ההוא חי במקום פלוני בשנים אלה ואלה, וכתב ספרים אלה ואלה. זה משעמם. הוא נותן הערכה של האישיות של כל אחד במדרגתו. ולפעמים הוא גם כותב את שורש נשמתו של אותו חכם.
מתי הוא חי הבן אדם הזה?
הוא כותב, שורש הנשמה שלו זה מזה, זה מעניין בו. בסוף המאה ה-18 הוא נפטר ב-1804, בליבורנו שבאיטליה.
הוא הכיר את נפוליאון בכלל.
הוא הכיר את נפוליאון? לא, אבל הוא פגש את לואי ה-16. כן, זה מאוד מעניין. הוא מספר על המפגש שלו עם לואי ה-16, הוא מספר אפילו על המפגש שלו עם אחד מהאצילים בצרפת, שסיפר לו שהוא רוצה להיות בן נוח. והוא עזר לו שם, הסביר לו מה הוא צריך לעשות וכו'.
מי זה היה?
מי זה האציל הזה? לא זוכר את השם שלו.
מה
הוא רק אומר שהיה שם איזה אציל אחר שכל הזמן נצבן אותו, רק לדבר אחד היה לו בפה, הוא סיפר לו כמה לואי דור יש לו. לואי דור. לואי מזהב. כן, לואי, לואי דור.
הוא היה מליבורנו.
לא. הוא לא היה מליבורנו, הוא היה מחברון.
אבל אני מדברת על זה שאתה דיברת
על... על האציל.
אחידה. הוא לא היה מליבורנו. הוא לא מליבורנו. הוא לא היה מליבורנו. שמעת את המילה ליבורנו, אבל זה לא קשור לזה. אמרתי שהוא נפטר בליבורנו. אדם שנפטר במקום מסוים, זה אומר שהוא משם? לא, נכון. הוא היה מחברון. לא, הוא קבור, היום העבירו את העצמות שלו מליבורנו לירושלים. בכניסה לבית הקברות גבעת שאול, יש שם יד אחידה, שם תראו, שם זה המקום שבו העבירו את עצמותיו. כן. ומאחוריו ממש נמצא הקבר של הרב מרדכי אליהו. צמוד, כן. אבל זה בכלל לא משנה כעת, אלא אם כן אתם נכנסים לטרנד הפולקלוריסטי של פולחן הקברים, זה כזה מעניין אתכם, בבקשה. אבל בואו נחזור לעניין שלנו. אחידה, אם כן אנחנו רואים שהיה לו רבנו מטר. יש דבר כזה, אתה יכול למדוד. ואיך אני יודע שזה מותר לעשות דבר כזה? הנה, זה פה כתוב גם כן, שרבן יוחנן בן זכאי מונה שפחם, ואומר פלוני שווה את זה וכו' וכו', הוא יכול למדוד. כן, מה אתה רוצה? כן, זה משמעות של הדבר. מי שהגישה שלו יותר עליונה, אז הוא יותר גדול. הוא קלה יותר לאמת. עכשיו, מה הוויכוח פה בין רבי אליעזר, הספק שלנו זה אם רבי אליעזר בן הורקנוס עדיף, או רבי אלעזר בן ערך עדיף. נכון? בעצם השאלה אם זה בור או מעיין. או האם מסורת או חידוש. מה יותר גדול? המסורת או החידוש? יש בתלמוד מחלוקת האם סיני ועוקר הרים, האם סיני עדיף או עוקר הרים עדיף?
שזה מה אומר?
סיני זה אדם שפועל על פי הזיכרון והמסורת. הוא יודע כל מה שאמרו ועל פי זה הוא מכריע. זה נקרא סיני. עוקר הרים זה אחד שעושה פלפולים. הוא לא יודע את הכל, אבל הוא לוקח שני הרים, עוקר אותם ותוכן אותם זה בזה. כן? זה עדיף, אתה אומר. אתה מעדיף את זה. אז אתה סובר כאבא שאול, כמו שאמרנו מקודם. בסדר. אבל יש כאלה שאמרו, לא, סיני עדיף שהכל צריכים למערה חיטאיה. כולם צריכים את מי שיש לו חיטה. לפני שאתה מתחיל לטחון, צריך קודם כל שמישהו יגדל את החיטה שאתה טוחן. אז יש כאלה שאומרים, סיני עדיף, זה בדיוק המחלוקת. עכשיו, יש סיפור מזעזע בתלמוד על רבי אלעזר בן ערך. בן ערך. יש סיפור מזעזע בתלמוד. אבל אתה כל כך אוהב אותו שאני לא יודע אם אני רוצה לספר אותו. אבל זה ישבור לך את הדמות. באמת? כתוב שרבי אלעזר בן ערך הלך למקום שבו היו מים רעים. והוא שתה משם. והוא שכח את תלמודו. וכאשר הוא בא לקרוא בתורה, החודש הזה לכם, קרא החרש היה ליבם. כן, אם תשימו לב, האותיות כמעט אותן אותיות. כן?
זה השפיע לו על העיניים.
אני יכול למחוא? כתוב. כן, זה כנראה השפיע לו על העיניים. החודש הזה לכם. נכון? החודש הזה לכם. ואז הוא קרא את זה, החרש היה ליבם. החרש היה ליבם. כן, התפללו עליו, חזר אליו תלמודו. זאת אומרת, מרוב חדשנות הוא שכח את הבסיס. אדם שרוצה כל הזמן לחדש, עלול לשכוח את הדברים הפשוטים. ואז במקום, בגלל שהוא רוצה להתחדש, הוא נהיה חרש. זה המשמעות שהוא שתה מים רעים. אין לו חיסון למים האלה. כי אין לו בור משלו. הוא כמעיין המתגבר. בקיצור, יש גם צדדים... אגב, מה זה מים רעים? זה לא כך ברור מה זה.
זה קורות אותו.
יכול להיות שזה רמז וזה. כן.
אולי זה רעי יותר. אולי זה מים של מכשפות.
מה?
זה מים של מכשפות.
זה מים של מכשפות? אבל אתה מאמין בכישפים? אתה אדם רציונלי, אז אל תספר לי סיפורים. טוב.
אבל אני מאמין
מאמין שאלה שמאמינים זה משפיע להם.
אמר להם, אני קורא את המשנה הבאה. כן. זה משמעות אחרת. המילה סגולה שם, בעם סגולה, זה עם מכליל. יש לנו הכללה. כן? סגולה, אומר רש"י, זה חדר שבו המלאכים שמים את הדברים העיקריים. זה מחסן בעברית. סגולה מכל העמים. משנה תת. אצלי זה תת. מה?
בתור בן אדם חוזר בתשובה. כאן למשל לגבי הרבי אליעזר. אין לדעת זה שכאילו שהוא בן אדם חוזר בתשובה של גיל 28
לתורה.
אין כאן שום
התחשבות לזה? לא הבנתי מה את רוצה לשאול. נגיד, את אומרת שרבי אליעזר בן הורקנוס הוא בעל תשובה. אני לא בטוח שהוא בדיוק בעל תשובה, אבל נגיד הוא אדם שמת בא מרחוק, נאמר ככה, נו ואז מה? אז מה את רוצה להגיד בזה?
גם כאילו, אולי ההישגיות שלו יכול
להיות. כלומר, יש מחלוקת בתלמוד מי עדיף, האם צדיק גמור או בעל תשובה. יש דעה שאומרת שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. יש מי שאומר לא, שצדיקים גמורים במדרגה יותר עליונה מבעלי תשובה. זה מחלוקת בתלמוד. זה כנראה המחלוקת, זו כנראה המחלוקת בין יוסף לבין יהודה. שיוסף היה הצדיק, ולכן הוא לא יכול היה להרשות לעצמו לחטוא. ויהודה היה בעל תשובה. ואם תשים לב, יש לנו מישהו אחר. שגם כן בא מרחוק מאוד והצטרף לעם ישראל מחדש. מי זה?
משה.
לעומת זה, אחיו אהרון, שגדל בית כולם. אז האחד בעל תשובה, השני צדיק גמור. משה ואהרון נותנים את התורה ביחד. אגב, התלמוד אומר, במקום אחר, שרבי אליעזר היה צאצא של משה. כן, רבי אליעזר בן הורקנוס היה, והמשפחה שלו היה צאצא של משה. מה? כן, כן, עם הפרה אדומה, עם הפרה אדומה.
אז רבי יוסי הכהן הוא צאצא של אהרון?
אולי אתה מתכוון לרבי יהושע.
לא, רבי יוסי הכהן.
רבי יוסי הכהן.
רבי יוסי הכהן הוא חייב להיות צאצא של אהרון. כי הוא כהן. מה זה כהן? זה צאצא שלה.
היו כהנים גם מבית משה. בתקופת שאול או דוד.
לא היה.
בתקופת השופטים ולא בתקופת שאול או דוד.
לא היה ולא נברא. דברים אלה הם הבל וריק, החרס הנשבע הוא דבר שאין בו ממש. מה שאתה שומע. בסדר, בסדר. אל תיקח את זה קשה. טוב, משנה ת' לא יודע אם זה תת אצלכם, אצלי זה תת, אבל זה משתנה לפי המהדורות השונות. אמר להם, צאו, וראו, איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם. אתם זוכרים את המשנה הראשונה של הפרק? מה כתוב במשנה הראשונה של הפרק? רבי אומר, איזו היא דרך ישרה, שיעבור לו האדם. אז גם ישרה וגם שיעבור. וגם, ובו כתוב, טובה שידבק בה. מה ההבדל בין השאלה ששאל רבי לבין השאלה ששאל רבן יוחנן בן זכאי? איפה רבי שואל את השאלה הזאת? כשהוא יושב בבית המדרש. ואילו רבן יוחנן בן זכאי? צאו! אז יש הבדל בין דרך טובה לאדם כשהוא בחוץ, לבין דרך טובה כשהוא בפנים. בסדר? כלומר, רבי נמצא בבית המדרש, אז הוא כבר בתוך הטוב, אבל בתוך זה מה הישר. אבל רבן יוחנן בן זכאי הוא בהתמודדות עם החוץ, צאו וראו. עכשיו דבר נוסף, יש פה איזה חידוש מעניין של רבי חיים מוולוז'ין. בפירושו למסכת אבות, הנקרא רוח חיים. הפירוש הזה נמצא לפניי על השולחן, וגם בידיה של אסתר, נכון? גם לך יש רוח חיים ביד, אני רואה. כן. והוא אומר משהו מעניין מאוד. למה כשרבן יוחנן בן זכאי רצה שתלמידיו יבררו את הדרך הטובה, הוא אמר להם לצאת? למה שהם לא יעשו את זה בתוך בית המדרש? אז הוא אומר תשובה ליטאית מובהקת, כי בתוך בית המדרש לומדים תורה, לא עוסקים במוסר. כן. כלומר, בתוך בית המדרש זה לא הנקודה. המוסר זה המסגרת הכללית, והמסגרת הכללית בונים אותה בחוץ. כן, כן, הוא היוצא. זה מה שאני אמרתי בהתחלה. זה מה שאמרתי בהתחלה. כן, אבל צאו, אבל אפשר לומר דבר כזה. זה לא מספיק לבנות תיאוריות. אתה צריך לראות האם מה שאתה אומר עומד במבחן המציאות. לכן צאו וראו איזוהי דרך טובה. אל תסמכו רק על האינטואיציה הלימודית שלכם. צאו וראו איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם. ואז יש לנו כמובן חמישה תלמידים, אז כמה דעות? חמש דעות.
כל אחד יש שתי דעות.
לכל אחד יש שתי דעות. אנחנו נראה שאתה צודק, אבל בינתיים נתחיל עם החמש דעות הראשונות. רבי אליעזר אומר, עין טובה. מה זה עין טובה? אגב, בפרק חמישי... בפרק חמישי, נכון, כף זכות. בפרק חמישי נאמר שמי שיש לו עין טובה ונפש שפלה ורוח נמוכה, מתלמידיו של אברהם אבינו. אמרנו שרבי אליעזר הוא העתק של האישיות של אברהם. אז מה הוא אומר? עין טובה, זה הולך ביחד. מה זה עין טובה? אתה אומר, זה לדון לכף זכות. זה נכון? זה אפילו יותר מזה. זה לדון מלכתחילה בצד החיובי. אתה מחפש את הצד החיובי של מה שאתה רואה. כן? למשל, יש בתלמוד הסיפור על שני חכמים שהלכו בדרך. אחד אמר, כמה מסריחה נבלה זו. הייתה נבלה בדרך. אז אחד אמר, מגעיל. אמר לו, ראה כמה לבנות שיניה. כן? ואפילו בנבלה, תחפש. מה בנבלה הוא בעל ערך? תראה איזה שיניים לבנות יש. כן? זה יכול לשמש לפרסומת, למשחת שיניים. כן? כן, מה אתה רוצה? לא שמענו אותך ערב. עכשיו באת? וואלה. איפה היית? איפה היית? טוב, לא משנה. תעזור. כן. אינני מבין את שאלתך.
הצורה הזאת של דיון, הצורה הזאת של דיבור, הפתגמים האלה שהם לא הלכתיים, אלא הם מוסריים או הנהגות, איך שלא יתפתח ערוץ שלם כזה בתוך היד?
יש ערוץ כזה ביד. למשל, החסידות?
לא, זה לא.
מה? רואים שלא קראת את ספרי החסידים? לא, בספרי החסידים רואים הרבה דברים כאלה על שיחותיהם של החכמים. הרבה דברים יש כאלה. כן? אני חושב. כן? נראה לי. למשל, תסתכל בספר בית מאיר לרבי מאיר מפרי משלן. פרי משלן. זה עיר בפולניה. כן? זה מלא סיפורים מהסוג הזה. הוא אמר לו ככה, והוא ענה לו ככה, ומזה למדו את זה וכו'.
אבל לא כזה קנוני.
קנוני לא, כי אחרי המשנה אין קנוני. נגמר. אבל בוא נספר לך סיפור על רבי מאיר מפרי משלן. אתה רוצה לשמוע? כן. רבי מאיר מפרי משלן, אולי נסביר את זה ככה. פעם אחת, הרי הביאו לו כסף לחלק לעניים. והגיע איזה מתנגד, כדי להסתכל מי זה החסיד הזה. והוא ראה שיש לו כסף על השולחן, ושבא אליו איזושהי אישה לקבל כסף, ובמקום לתת לה את הכסף, הוא מתחיל להעביר את המטבעות מיד ליד. מיד ליד. ואחר כך נותן לה.
מוציא לה את הנשמה בי.
אז הוא אמר, מה זה צריך להיות הסיפור הזה? מה אתה עושה? הוא אמר לו, תשמע. יש בתלמוד ביטוי כזה. מי שעסקו עם הנשים, אל יתייחד עמהם. לכאורה איזה מין דבר זה, ומי שעסקו לא עם אנשים, אז מותר לו להתייחד עם נשים? לא מובן הסיפור הזה, נכון? אתה מבין את השאלה?
כן.
בסדר. אז הוא אמר לו, אלא מה? זה הכוון על משהו אחר לגמרי. הרי הארי אומר שכאשר אדם נותן צדקה, הוא צריך לכוון איזשהו ייחוד. מהו הייחוד? הוא צריך לכוון ככה, שהזרוע שלו זה דומה לאות וו, והיד שלו זה דומה לאות ה, והמטבע דומה לאות יוד, והיד של העני דומה לאות ה. ואז יוצא, והיה מעשה הצדקה שלום. זה פסוק כזה. אז זה ייחוד, זה ייחוד, כלומר כוונות. אבל אם המקבל זה אישה, מה הוא יעשה? אלא אל יתייחד, לא יעשה את הייחוד, עמהם, עם אנשים, אלא בינו לבין עצמו. ואז הוא נתן. ואז אותו מתנגד, הפך לחסיד של רבי מאיר מפרה משלן. נו, סיפור יפה? בסדר. אתה רואה שזה גם סיפור, וגם תורה שכלולה בסיפור. בסדר?
המקום הזה זה המקום
שנקרא... יש מלא סיפורים כאלה. מה?
זה המקום שנקרא פשפשל?
פשפשל? לא. פשפשל או פשפשל? לא, אבל זה פרה משלן, זה לא אותו דבר. לא, פרה משלן. יש פשפשל, יש פשמפשל, ויש פרה משלן. נכון? זה לא אותו דבר. כן, הפסקתי לגמגם, נחמן מאומן. טוב. פחות הצחקתי אותך. טוב. גנן גידל דגן בגן. אז אם כן, רבי אליעזר אומר, עין טובה. אם כן, הוא דובן בזה, לאברהם אבינו. רבי יהושע אומר, חבר טוב. בזה הוא דומה ליצחק אבינו. בוודאי. הרי מה הייתה, הרי אברהם לא אכפת לו אם חבר טוב או לא חבר טוב. כי יש לו עין טובה על כולם. אבל יצחק אבינו ברגע שעושים לו צרות עם הבארות, הוא בורח. הוא מחפש חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. מה זה שכן? זה משהו שהוא על הגבול בין החבר לבין כל אדם. ואז זה האמצעי בין עין טובה לבין החבר טוב. אבל שכן זה גם מלשון לשכון, שכינה. הרי כתוב ביעקב אבינו, והנה השם ניצב עליו. לא על אברהם ועל יצחק. מדוע? כי מידתו של אברהם היא מידה חסרה. היא חסד בלבד בלי דין. מידתו של יצחק היא מידה חסרה. היא דין בלבד בלי חסד. אז שכינה איננה יכולה לשרות אם לא על איחוד המידות. זה המוסר של היהדות, שצריך לחבר את כל הערכים ביחד. אז שכן טוב, מלשון שכינה, זה נמצא אצל מי שדומה במידתו ליעקב אבינו, וזה רבי יוסי הכהן. אתם רואים שגם האופציות שלהם, מהי הדרך הטובה שהדבק בה האדם, ומדובר בתחום המוסר עוד לפני המצוות, זה מושפע משורש נשמתם. רבי שמעון אומר, מי אמרנו רבי שמעון בן נתנאל, על מה הוא דומה? משה, כן? הרואה את הנולד. נכון? שים את זה. מה? איזה הוא חכם? הרואה את הנולד, אותו דבר. כן? משה זה החכם. חכם מכל אדם. יותר משלמה אפילו. כלומר, מי שרואה את הנצח, מי שרואה את הנולד זה מי שרואה את הנצח.
זה נביא.
אדון הנביאים. אז אם כן, אם אתה רבי שמעון בן נתנאל, כשהוא מחפש את הדרך הטובה, באופן טבעי הוא יגיד הרואה את הנולד.
נוסטרדמוס.
מה זה נוסטרדמוס?
אחד במאה
ה-16. לא היה אחד כזה. מה פתאום?
נולד 1500.
לא, אתה טועה. אתה מדבר על נוסטרדמוס.
אוקיי.
מה זה נוסטרדמוס? סתם המצל. נוסטרדמוס. אבל אין לזה שום קשר. כי נוסטרדמוס...
למה אתה נולד עד היום?
קשקושים באלמה. אתה מאמין לדברים האלה? לא, אז... רבי אלעזר אומר, מי זה רבי אלעזר? זה רבי אלעזר בן ערך, שהוא כנגד דוד, אומר לב טוב. מה זה לב טוב?
לב טוב זה מחשב כזה.
נכון, זה מחשב.
נייד.
לא, זה לא אותו דבר. לפטופ זה לא לב טוב. זה שני דברים שונים.
מי מבטא את זה?
לא, זה לא קשור יותר במבטא. הלפטופ עוד לא הומצא בתקופה של המשנה. בסדר? אז אם כן, לב טוב זה היכולת לכלול. עכשיו, צריך להבין משהו. מה זה, גם דוד המלך, כן? הרמב״ם כותב להלכה שליבו של המלך זה הלב של כל ישראל. ולכן הוא צריך לדבר בענווה כשהוא מדבר עם הציבור, כי ליבו הוא ליבם. אז רבי אלעזר בן ערך אומר, לב טוב. עכשיו, השאלה, מה זה לב טוב? מה?
אני לא הבנתי מה זה שכן טוב. אי טובה יש לי בחירה להסתכל על הדבר טוב שקיים בתוך משהו, נכון?
נו, תמשיכי את השאלה.
ואחר כך, כאילו חבר טוב גם יש בחירה. אני הולכת לבחור איזשהו חבר טוב. שכן טוב, למשל, אם ניקח, שכן טוב זה בן אדם שאני, למשל, המילה של השכן, בא בן אדם ש... כאילו, שאני מקווה
שמהותו,
כאילו זה בן אדם טוב, אין לי כאן בחירה, כמו חבר,
כאילו. אולי הבחירה שלך, זה אתה תהיה שכן טוב. אתה צריך להיות שכן טוב.
שכן טוב זה אני.
שכן טוב זה אני.
כתוב שידבק בה האדם.
נכון. בסדר? עכשיו בואו נחזור ללב... מה? כיוון שהלב של המלך הוא הלב של כל ישראל, לכן כל הכוח שלו זה מכוח האומה. לכן הוא לא יכול להתנשא על העם.
אז הלב שלו, שזה לב של כל העם, זה...
זה היכולת שלו לכלול את כולם. כן, שקול משה כנגד כל ישראל. הוא מקבל את הכוח שלו מכוח כל האומה. אבל, ולכן גם בדוד כתוב שדוד כובש את ירושלים... רק אחרי שכל ישראל באו איתו. כן? כלומר, הוא לא יכול לקבוע את הבירה שלו אם לא מכוח כל השבטים. אבל אני רוצה להגיד פה משהו לגבי לב טוב.
בזור גם
טעם. מי? נכון, אחרי שהיה ליבם. נכון. אבל אני רוצה להגיד משהו לגבי הלב הטוב. יש ביטוי כזה, אני, יש לי לב טוב, זהו. אני, יש ביטוי כזה, דתי בלב, מכיר? דתי בלב. דתי, דתי, דוס, דוס, בלב, כן? או העיקר, תשמע, העיקר בחיים זה הלב, כן? ומה עם זה שצריך לעזור לאנשים? הלב שלי, זה העיקר, נכון? אז בעצם, אם כן, בדברי, ליבי איתו, כן? אז השאלה היא, מה עושים עם ה... עם הדברים האלה של רבי אלעזר בן ערך, יש פה סכנה, סכנה של שטחיות. אז על זה אומר רבי יוחנן בן זכאי, אמר להם, רואה אני, כלומר אני מסכים, את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. מה הוא מתכוון? רבן יוחנן בן זכאי, אחרי שהוא שמע את דברי התלמידים, אז הוא אמר, רואה אני דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם.
כי זה כולל את הכל.
איך?
הלב טוב?
אני אגיד לכם. כשבכלל דבריו דבריכם, אז אני רואה את דבריו.
לא הבנתי.
כלומר, מתי לב טוב זה המועדף? כשזה כולל בתוכו עין טובה וחבר טוב ושכן טוב והרואה את הנולד. כלומר, כשבכלל דבריו דבריכם, אז אני רואה את דבריו מדבריכם. מה זה מדבריכם? מתוך דבריכם.
אז רגע, לא הבנתי.
זה לא לעומת.
מה זה לב?
לב זה היכולת לכלול.
איך? היכולת לכלול?
היכולת לכלול, ההכללה. אבל צריך, למשל, יש משנה מפורסמת. כן? אלו דברים שאין להם שיעור. הפאה והביקורים והראיון וגמילות חסדים ותלמוד תורה, אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואילו הן כיבוד אבאים וביקור חולים והכנסת אורחים והשכמה לבית הכנסת ואהבת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו ותלמוד תורה. מה זה כנגד כולם? כשיש כולם, אז תלמוד תורה כנגד כולם. אבל אם יש לו תלמוד תורה ובגלל זה, אין פה כיבוד אב ואם וויכוח. בשביל מה אני מלמד? בשביל ללמד מה שכולם אומרים? מת עליך. כן, אז זה מובן מה שאני אומר. כלומר, זה תלמוד תורה כנגד כולם. יש גם תלמוד תורה כיצד לעשות ביקור חולים. תלמוד תורה כיצד לעשות הכנסת אורחים. כלומר, יש גם לזה תלמוד תורה כנגד כולם. אז זה בדיוק מה שאומר גם רבי רבן יוחנן בן זכאי, שדברי אלעזר בן ערך הם הראויים יותר מכולם, כשהם כוללים את דברי כולם. ולא כשזה לעומת כולם. זה מובן? טוב. אמר להם. כן. למה לא?
איך אני דבק ורואה את הנולד?
איך אתה דבק ורואה את הנולד? כל דבר אתה רואה את הנולד. כלומר, כשאתה מתבונן באיזושהי סיטואציה, אל תסתכל על הנתונים של עכשיו, אלא מה ייוולד מזה. לא, זה החלטה. זה החלטה במה להתמקד. כמובן, יש אדם שמתמקד בראיית הנולד, אז הוא רואה את הנולד. ואגב, מעניין, יש לפעמים אנשים שתמיד קורא להם אותו דבר. אתה מכיר את הדבר הזה? לפני שנים רבות, אמר לי, כשהתחלתי ללמד, הגיע אליי תלמיד ואמר לי, תגיד לי, למה רק לי זה קורה שאני כל יום פוגש אנשים בלתי נסבלים? למה זה קורה רק לי? כן? התשובה היא ברורה. הוא שם לב שהם קיימים. ויש, כלומר, אנחנו סורקים את העולם. והשאלה על מה אתה מחליט להיעצר. מובן? זה עניין של מיקוד. אז אפשר להתמקד בהרואה את הנולד. כן, בבקשה.
הוא בעצמו בלתי נסבל אליי.
זה עוד תשובה. זה עוד תשובה.
יש קשר בין ראייה סובייקטיבית
לראייה
אובייקטיבית בראיית העולם?
למה אתה
מתכוון? אתה
יוצא
מעצמך בשביל...
אתה אומר לי דברים עמוקים מדי בשבילי. מה זה אובייקטיבי
סובייקטיבי? אתה מסתכל פחות בצורה אמוציונלית, מה זה גורם לך להרגיש או להתרגז או להתעצבן,
וזה הצידה
ומסתכל על זה.
כלומר, הרואה את הנולד הוא יותר אובייקטיבי?
הוא כביכול פחות מעורב ורגשית.
פחות מעורב רגשית. כן, בהחלט. הוא פחות אמוציונלי, ואפילו פחות אמוציונלי גם. בסדר? טוב. בהחלט. הוא רואה את הדברים בצד השכל העליון. נכון. אמר להם, צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם. אז פה משהו לא מובן. אם הוא אמר להם שדברי רבי אלעזר בן ערך, זה עדיף מדברי כולם. והוא אמר לב טוב. אז מה ידך הרע? לב רע. במקום זה, כל אחד חוזר לעמדה הקודמת שלו. רבי אליעזר אומר, עין רע. רבי יהושע אומר, חבר רע. למה? כי הוא אמר חבר טוב, לגבי הדרך הטובה. רבי יוסף אומר, שכן רע. אז לא מובן. מה קרה שהם לא לומדים מזה שהוא עדיף את דברי רבי אלעזר בן ערך?
עקביים.
כי הם עקביים. למה הם עקביים? כי זה שאתה יודע שיש דעה אחת שהיא עדיפה, זה לא אומר שהיא טובה בשבילך.
רק רבי שמעון שינה את הדעה שלו.
רבי שמעון לכאורה אמר משהו אחר.
כן.
בוא נראה. רבי שמעון אומר, מי זה רבי שמעון הזה?
בן נתנאל.
אומר, הלווה ואינו משלם. כי הוא לכאורה לא רואה את הנולד. אתה לא עובד, בסוף אתה לא משלם, יפרעו ממך. אז לכאורה זה בדיוק ההפך של הרואה את הנולד. כן? אבל בכל זאת הוא לא אמר מי שאינו רואה את הנולד, שזה יותר מתאים מבחינה סגנונית. אומר רבי חיים וולוז'ין בספר רוח חיים על מסכת אבות, זה ספר שמונח לי פה על השולחן וגם נמצא אצל אסתר, שהרואה את הנולד, לפעמים לא לראות את הנולד זה טוב. כי מה זה הנולד? הנולד מן המעשים שלי זה שאני אקבל שכר. אבל יותר טוב לעבוד לשמה מאשר לשם קבלת שכר. לפעמים לא צריך לשים לב לנולד. אבל מה שכן, הלווה ואינו משלם. מה זה לווה ואינו משלם? אחד הלווה מן האדם כלווה מן המקום ברוך הוא, שנאמר, לווה רשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן. פירוש הדבר שיש גם הלוואה מהקדוש ברוך הוא. איך לווים מהקדוש ברוך הוא? לא, זה לא נקרא הלוואה, זה מענק.
מה?
מה?
עושים חטא.
יפה, החטא זה הלוואה. כי כשאני חוטא, מגיע לי מוות. אבל הקדוש ברוך הוא נותן הלוואה. יש לך זמן. איך משלמים? עושים תשובה. אז מה זה הלווה ואינו משלם מן המקום? שחוטא ולא שב. בסדר? זה הדרך הרע. רבי אלעזר אומר, מי זה רבי אלעזר? בן ערך, נכון? אומר, לב רע. אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם. שבכלל דבריו, דבריכם, באותה הדרך שאמרנו מקודם לגבי הדרך הטובה. הגיע המבזק, שלום. מבזק.